שלום, ברוכים השבים לשעת סיפור.
עם הקליקים שיש ברקע, כי פדמה כן, עושה פה בלגן.
אנחנו נתמודד. ברוכים השבים לשעת סיפור.
הפודקאסט.
פרק מספר 27. חזרנו וואו, לעניינים.
וואו, יאללה.
מקליטים שבוע אחרי שבוע, זה לא קרה המון 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 זמן.
כן, הכל באשמת רוי, אני חייבת באשמתי, להגיד.
הכל באשמתי, תמיד זה באשמתי.
זה תמיד באשמת רוי.
זה, אני רגיל לזה מהבית, גם בבית הכל באשמתי. שנינו עייפים, אבל אנחנו נעמוד בזה בגבורה.
אז רגע, אני עדי.
זאת עדי, אני רוי.
ואנחנו הפיג'מות.
אנחנו הפיג'מות, שלא יתבעו אותנו.
אנחנו שני מוכרי ספרים שאוהבים תרבות פופולרית, קולנוע, ספרים, טלוויזיה.
גם תרבות לא פופולרית.
גם תרבות לא פופולרית, גם דברים לא תרבותיים.
גם דברים לא תרבותיים, אני נגיד אוהב כדורגל.
זה באמת לא תרבותי. למרות שזה כזה, יש לנו את משרד התרבות והספורט וזה ביחד, אז זה מעניין.
זה טעות, את צריכה לראות אותי בבלומפילד, אני בהמה.
כן, טוב.
תרבותי אני לא בבלומפילד.
זה איך שאתה בוחר להתייחס לכדורגל.
לגמרי.
וזהו, ובפודקאסט שלנו אנחנו מדברים כל פעם על נושא אחר, שהוא בדרך כלל איזה סרט, או סדרה שראינו, או ספר שקראנו, והיום דווקא משהו שעוד לא עשינו אף פעם.
עוד לא עשינו, וגם לא נעשה שוב.
כן.
זה משהו חד פעמי.
זה מאוד ספציפי.
ספציפי וחד פעמי, אז תחזיקו חזק. עומדת להיות שיחה, אין לי מושג מה היא עומדת להיות.
וואי, גם אני לא יודעת.
אין לי מושג לאן אנחנו נלך עם זה, אבל אנחנו נזרום.
נזרום.
אני רק רוצה להזכיר למי שלא הזין, שבפרק שעבר עשינו סיכום שנת 2022, דיברנו על סרטים, על סדרות.
אז זה רשמית הפרק הראשון של 2023.
רשמית הפרק הראשון 2023, עונה חדשה.
עונה חדשה של שעת סיפור.
וגם, אני אזכיר את זה גם בסוף, אבל חשוב לי להזכיר את זה גם עכשיו, שאפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמת פודקאסטים.
כן, שזה אומר, אנקור, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל,
כל מקום, איפה שאתם דוחפים דברים לאוזניים, סאונד, אז אנחנו שם.
כן, ואנחנו גם באינסטגרם, חפשו אותנו, s.h.podcast, שעת סיפור.
בדיוק. ובואו, יש לנו מנהלת אינסטגרם מעולה, קוראים לה דיקלה, סתם, קוראים לה עדי. טוב, מספיק עם השטויות.
אוקיי, אז היום אנחנו מדברים, רואי, אתה רוצה אתה להגיד או אני אגיד?
אני לא יודע, תגידי את.
אני מפחדת להגיד את זה בכל, אבל היום אנחנו מדברים על הארי פוטר והילד המקולל.
הילד המקולל, כן, מי שלא יודע.
The Cursed Child.
חשוב להבהיר שכל דבר שקשור בהארי פוטר בשנים האחרונות פחות מושמץ. אז גם...
כן, לא לגמרי, אבל...
עוד שמי, חיות הפלט וכל זה, אבל... הילד המקולל, למי שלא יודע, זה מחזה שלא כתבה בדיוק ג'יי קיי רולינג, אלא יותר הגתה את הרעיון. מי שכתב את זה זה המחזאי ג'ק תורן. זה עלה לפני כמה וכמה שנים בווסט אנד בלונדון. זה בעצם מחזה שמתיימר להיות סוג של סיפור השמיני, אבל הוא לא באמת על הארי בדיוק, אלא הוא יותר על הבן של הארי, הבן האמצעי, אלבוס סוורוס פוטר, וחברו הטוב ביותר, סקורפיוס מלפוי. אז המחזה הזה שוב עלה לבמות לפני מספר שנים, זכה בהמון המון פרסי אוליבר, שזה הפרסי טוני רק של אנגליה, שזה בעצם פרסים למחזות. והכל בסדר.
וזזתי את הכיסא.
זה גם יצא כמובן בתור פורמט של ספר.
נכון.
אבל לא ספר, אלא...
לא ספר, כאילו מחזה כתוב.
כתוב. ובמשך שנים, עדי אמרה לי שלא רק שהיא לא תקרא את זה לעולם, היא לא תראה את זה לעולם, זה הדבר הכי מטומטם שנוצר אי פעם. זה לא קיים מבחינתה, זה לא חלק מה... זה לא, זה לא, זה פשוט לא, זה פשוט, זה לא דבר אמיתי.
אני חישה כל קשר לדבר הזה, נקרא לזה.
עכשיו, אני הסברתי לה שכסיפור כתוב הוא בינוני מאוד. אבל אני ראיתי אותו על הבמה בלונדון לפני 4 שנים, וניסיתי להסביר לה במשך שנים שכחוויה בימתית זה דבר מטורף. ועדי פשוט צחקה עליי, ובאמת הורידה אותי.
לא, לא, רגע, רגע, רגע. עכשיו אני יכולה להגיד לזכותי כמה דברים.
לא, את באמת אבל קטשת אותי כשדיברתי איתך.
לא, אבל לא בגלל כחוויה תיאטרלית ובימתית, אני ידעתי מההתחלה שזה דבר מטורף. כל מי שראה את זה אמר לי...
אני עולם לא אראה את זה, זה היה המשפט שלך.
נכון, אבל לא בגלל ההצגה עצמה, אלא בגלל כל מיני דברים ששמעתי על מה קורה שם, שהיו לי כזה, לא עברו לי בגרון. אמרתי, די, תניחו להארי פוטר, תפסיקו לעשות עוול לסיפור היפה הזה. כאילו, הרגיש לי שזה איזה שטות שנכתבה על ידי מעריצים, ועכשיו כל העולם מתייחס לזה כקנון, עם הרבה דברים שעד עכשיו מפריעים לי במחזה הזה.
כן, אנחנו נגיע לזה. פדמה משתגעת, סליחה, אני באמת מצטער. פדמה משתגעת
פה, היום היא מאוד מאוד צומי.
מאוד צומי.
מאוד מפונקת.
כן, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. כשעדי בעצם, היא תצטרך להיות קצת עם יד על ה...
על מה?
לא יודע, נו, על ההגה, לנווה את השיחה הזאת, בגלל שבכל זאת ראיתי את זה לפני 4 שנים.
זהו, אז מה שקרה זה שממש לפני שבוע וקצת הייתי בלונדון עם אחי הקטן, שהוא מולטיברס אוף גיקס ביוטיוב, למי שרוצה לחפש אותו. עשינו טיול שנינו לאיזה שבוע וקצת, ונהננו מאוד וזה, והוא מאוד אוהב הארי פוטר גם, והוא אמר לי, אנחנו בלונדון הולכים לקרס צ'יילד, ואני אמרתי לו, אוקיי. ואז הלכנו לקרס צ'יילד, באמת על היום הראשון.
אשכרה, אוקיי.
זה היה הדבר הראשון שעשינו. כאילו נחתנו מאוחר בלילה אז כזה, ליום השני במרכאות. וזה חוויה של 7 שעות בערך הדבר הזה.
כן, זו חוויה מאוד ארוכה, כי בעצם ההצגה מחולקת לשני חלקים. כל חלק של עצמו הוא 2.5 שעות. זה כבר 5 שעות.
נכון.
ואז יש לך הפסקה בין שני החלקים.
של איזה שעתיים.
של בערך שעתיים. עכשיו, יש כל מיני דרכים לראות ההצגה הזאת כשאתה רוכש כרטיסים. אתה יכול או באמת באותו יום, לקנות כרטיסים לאותו יום, לשני החלקים, ואתה יכול גם לפרק את זה לשני ימים. אז
אנחנו ראינו הכל ביום אחד.
כן, גם אנחנו ראינו הכל ביום אחד, ועתי זה גם הדרך הנכונה לעשות את זה, זה באזור מאוד מרכזי בלונדון, יש שם מלא מסעדות, מלא חנויות, יש מה לעשות בהפסקה.
כן, אז ראינו את ההצגה, ויצאנו ממנה, ואני אומרת לעומר, תגיד, למה נהניתי? והאמת שאני באמת הוכחתי על טעותי, על שגיאתי. אני מאוד מאוד נהניתי בהצגה. כל מיני דברים שהפריעו לי קודם עדיין לא הוכיחו את עצמם כפלוט פוינטס, אבל דברים אחרים דווקא כן. וגם הבנתי שההצגה בכלל... כאילו הנושא שלה היה משהו אחר לגמרי ממה שציפיתי, ואני מאוד נהניתי ממנו.
אז תשמעי, אני כשהמחזה יצא בפורמט של ספר, אני מיד רכשתי אותו וקראתי אותו, והיו לי המון בעיות איתו, אבל היה לי עדיין את החלום לראות את זה בלונדון, לראות את זה על הבמה.
קראת את זה לפני שראית את זה?
קראתי לפני שראיתי, איך שזה יצא.
איך זה לך? כאילו, אני חושבת שצריך לראות את זה קודם.
אני מסכים, אבל אני לא חשבתי שאני אי פעם מגיע לראות את זה על הבמה, גם אני לא יודע אם את זוכרת, אבל כשזה רק יצא, בשנה, שנה וחצי הראשונים, לא היו כרטיסים. זה היה sold out לשנה מראש. פשוט לא ראיתי איך זה קורה, אז פשוט קראתי את זה כרצי הדעת מה הסיפור, והיו לי המון בעיות איתו. ואז באמת ביום הולדת שלי ב-2019, איכשהו הצלחנו לארגן את הטיול הזה, מירב ואני, ללונדון, קנינו כרטיסים לילד המקולל וראינו את זה, ואני, כל הטיול היה סביב זה. אז ההתרגשות שלי הייתה עצומה, למרות שידעתי שכשאני אשב באולם, יהיו לי בעיות עם בעיות נרטיביות, בעיות עם הסיפור ובעיות עם דברים מסוימים שקראתי במחזה, אבל... החוויה הראשונית שלי, כי ראיתי את זה פעמיים.
כן.
פעם שנייה ראיתי את זה באותו קיץ, שנסעתי גם עם אחי הקטן. ככה ברגע האחרון רגענו כרטיסים גם לזה, כי זו לא הייתה המטרה של הטיול. אבל פעם הראשונה זה היה באמת לספוג את החוויה הזאת. את כל החוויה. אני חושב שלנסות ולהסביר את החוויה התיאטרלית של זה,
יהיה מאוד קשה.
יהיה מאוד קשה.
זה משהו שאתה צריך פשוט לחוות ולראות.
אני זוכר שאני אמרתי לך דברים מסוימים על ההצגה, שאת אחרי זה חזרת ואמרת לי, כאילו, אני לא אמרתי לך אותם. כאילו, כי זה היה, כי זה באמת, אי אפשר להבין בדיוק מה זה עד שרואים את זה. אנחנו ננסה, אבל.
כן, לא, זה חוויה מטורפת, זה מדהים לדעתי, כי אני הרי עושה קולנוע. ואני מכירה את כל הטריקים של, אתה יודע, של איך עושים מה בקולנוע כדי לייצר א' ב' ג'. ואנחנו נמצאים בהצגה, ועומר שרואה אותי כלא יודעת, אלילי הקולנוע, מסתכל על ההצגה וקוראים טריקים מטורפים על הבמה.
טריקים פסיכיים.
כאילו דברים שאתה אומר, הם עשו קסם אמיתי, כאילו זה לא יגיד שזה קרה לי מול העיניים כרגע.
יש רגעים שאתה באמת מרגיש כאילו אתה במופע קסמים. כן,
כאילו זה הארי פוטר מול העיניים שלך, כי זה לא הגיוני שהם עשו את זה באמת. ועומר יושב לידי והוא עושה לי, עדי, איך הם עשו את זה? אני אומרת לו, עומר, אין לי מושג. הוא אומר לי, אבל את יודעת אפקטים ודברים כאלה. אז אני אומרת לו, עומר.
כן, יודעת אפקטים מצולמים במחשב.
אפקטים של קולנוע, זה אפקטים על הבמה, זה בכלל העולם שלי. אין לי מושג איך הם עשו שם, אפילו לא דבר אחד.
זו הפקה ברמה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, אני לא יודע מה איתך, אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל אני ראיתי המון המון הצגות בלונדון לאורך השנים. ראיתי שם כל כך הרבה פעמים, כל פעם רואים שתי הצגות אחרות.
יצא לי לראות את מלך האריות, והפעם גם ראינו את המילטון.
אז זהו, אז אני ראיתי באמת כמות מאוד מאוד גדולה, וזה לא דומה לשום דבר שראיתי. זה, כן. לא, זה אחר לגמרי, יש שם...
זה סנסציה בימתית שונה מאשר המילטון ומלך האריות.
לגמרי, זה...
לא שהן, הן גם מדהימות, אבל...
כן, אבל יש
זה
פה...
זה משהו ספציפי מאוד.
יש פה את החוויה, אני מניח שהם עבדו על זה המון המון זמן, להביא לפרפקשן את האפקטים האלה,
כן.
במרכאות. לא מרכאות, זה אפקטים, כי הם ידעו שבסופו של דבר הם עושים פה... הפקה של הארי פוטר. זה לא יכול להיות סתם במה וסתם, את יודעת, נכון. שרבית ואז כל כזה, את יודעת, ברמקולים. צריך כן. להיות פה משהו מעבר. ורואים את העבודה המטורפת שהם עשו, התוצאה היא פסיכית. יש שם כל מיני סצנות שהם, נגיד, יש סצנת התעתקות נגיד אחת,
נכון.
שנעלם לתוך איזשהו מקום, לא זוכר אם זה היה טלפון או קיר או משהו.
כן, בתוך את הטלפון.
בתוך את הטלפון, ואני הסתכלתי על זה, ואני, גם פעם השנייה, אני זוכר שאמרתי לאחי הקטן, שסתכלתי על אחי הקטן, הוא אז ממש צעיר, הוא היה בן 12, והוא שתהיה ככה. אתם לא רואים את הפרצוף שלי, אבל הפה שלו פעור, עיניים, כאילו... זה
מדהים,
מטורף.
מדהים. נראה לי לפני שנמשיך כדאי להגיד שמעכשיו יהיו ספוילרים, אז מי כן. שהגיע עד כה שידע.
כן, יהיו ספוילרים.
יהיו ספוילרים, כן. ואני חושבת שגם אם תקשיבו לפרק הזה, זה לא ימנע מכם להיות מסוגלים ללכת להצגה וליהנות ממנו.
כן, פשוט קחו אוטובוס ללונדון.
קחו אוטובוס ללונדון.
זרקו כמה מאות פאונדים.
וואו, מה זה כמה מאות?
יקר,
זה כל כך יקר. זה כל כך יקר הדבר הזה. טוב.
נורא.
אז רגע, בוא נעשה כזה הסבר קצר על מה הסיפור.
יאללה, תעשי את זה את. לך זה יותר טרי בראש.
אז ככה, להארי וג'יני, המבוגרים כבר, יש שלושה ילדים. שמם ג'יימס, אלבוס.
ג'יימס סיריוס.
ג'יימס סיריוס, אלבוס סוורוס.
ולילי לונה.
ולילי לונה.
לילי לונה.
לילי לונה הקטנה.
לילי לונה.
לילי לונה.
לילי לונה.
ובעצם ההצגה...
למה לונה? כאילו, אני שהיא חברה טובה שלהם.
אני גם לא כל כך הבנתי.
אבל כל הפוינט הזה...
א', היא לא מתה.
היא לא מתה, זהו. למה לונה? למה לא פשוט לילי?
או לילי כזה, טונקס, או איזה...
כן, לילי, כאילו, טוב, בסדר.
מישהו אחר שמת.
שמי, רגע, שחלילה לא התפרש פה, התפרש פה שאני לא אוהבת לונה.
לא, אבל כאילו לא קוראים לילד על השם...
מאוד אוהבת לונה.
לא, אפשר לקרוא על שם משוחי, אבל זה קצת כזה מוזר.
לא, בעיקר שהשמות של כל האחים,
זה על מתים.
זה שני אנשים, ארבע שמות, כאילו, ולכולם זה אנשים מתים.
כזה, אם הייתי חברה אחרת שלהם, הייתי קצת נעלבת.
כן, אבל איזה עוד חברות יש להם?
לא יודעת, למה אף אחד לא קרא לאף אחד על שם נביל?
נכון, תכלס.
זה לא יפה.
מה השמות של רון ושל הרמני? הוגו ורוז?
ורוז, כן.
אחלה שמות, הוגו ורוז.
למה אף אחד לא קרא לאף אחד על שם פרד?
לא נעים.
טוב, זו שיחה, מה זה מיותרת.
אוקיי, סבבה, לילי לונה.
לילי לונה לא רלוונטית גם בסיפור.
לא, בכלל לא.
אז ככה, אז הצגה סובבת סביב אלבוס, שהוא הבן השני בעצם.
אלבוס סוורוס.
שפסיק כבר. שהוא בעצם סוג של הכבשה השחורה במשפחה.
הכבשה הירוקה. סליחה, אני מצב רוח שקטי עכשיו. עוד צריכי לעצור אותי.
אז אני אסביר למה הכבשה הירוקה, כי אלבוס, חברנו הנחמד, הוא היחיד ש... לא הלך לגריפינדור כשהוא התקבל, שהוא הלך להוגוורטס.
מצנפת המיון השובבה, החליטה לשבץ אותו.
החליטה שהוא מתאים להיות בסלידרין.
וכך הוא בעצם מוצא את חברו הטוב ביותר.
סקורפיוס.
סקורפיוס.
מלפיוי.
מלפיור, מלפיור. סקורפיוס בלי שם שני.
שגם הוא מרגיש... הוא גם סוג של כבשה שחורה, הוא מלפוי מאוד לא טוב, כי הוא סוג של...
בכלל, כל המלפוי הפכה להיות כבשה שחורה של עולם הקוסמים.
נכון, אבל הוא ספציפית גם יש לו משהו באופי שהוא נורא לא מלפוי, ומדברים על זה כל הזמן, שהוא מאוד ילד טוב כזה, נורא נאיבי, נורא תמים, נורא טוב לב ונורא נותן את ליבו לעולם כזה.
בכלל, התמה המחברת בין שני החברים האלה זה ש... סקורפיוס מרגיש, הוא מלפוי שלא מרגיש מלפוי, ואלבוס הוא פוטר שלא מרגיש פוטר.
נכון, ובגלל זה גם יוצא שהם סוג של מתבודדים כאלה, כי בהוגוורטס נורא בריונים כלפיהם. הפוטר שלא הלך לגריפינדור.
כן, הפוטר שלא, וגם חשוב לציין ש...
שיש שמועה בעולם הקוסמים כרגע, שיש ילד לוולדמורט. והשמועה אומרת שזה סקורפיוס.
שזה סקורפיוס, כן.
בגלל א' ב' ג' יש סיפור סביב אימא של סקורפיוס.
כן, יש סיפור שלם, סיפור דווקא מאוד יפה.
נכון.
קו העילה מאוד יפה עם אשתו של דראקו ואימא של סקורפיוס, ובעצם יש את השמועה הזאת שהוא כנראה, אולי סקורפיוס הוא הבן של וולדמורט. וגם חשוב לציין בבניית דמות של אלבוס, שיש לו את אח שלו, ג'יימס, שהוא כוכב בית הספר.
ילד הזהב.
ויש לו את בדודה של רוז.
שגם כוכבת ענקית.
שהיא כוכבת ענקית.
היא פופולרית מאוד.
פופולרית מאוד. וזה קשה. וזה
יש לו את...
הוא קורס תחת עול הציפיות.
ועול הציפיות גם מגיע מחברנו הטוב, הארי פוטר. הארי פוטר. אביו.
אני אגב מרגיש שהייתה פה החלטה מאוד אמיצה. עם מה שהם עושים בדמות של הארי, אבל אני אגיע על זה.
האנטגוניזם
שאתה אומר, כן, בעצם היו יכולים לעשות את הארי כאבא המושלם, להמשיך אותו כגיבור מושלם ומדהים, ווואלה, כמעט עשו לו רצח אופי.
נכון.
אבל בקטע
המקום טוב. המקום היחיד שאני יכולה לחשוב עליו, שזה קרה במדיה שאני אוהבת, וזה משהו שעוד לא דיברנו עליו, ואני ממש מקווה שנגיע עליו מתישהו, זה אבטאר. אתה
נכון.
ראית את האגדה של קורה?
לא ראיתי עדיין.
אז אני לא אעשה לך ספוילרים גדולים, אבל יש שם, מראים שם את הילדים של אנג וקטרה. הם חלק מאוד גדול בעלילה. ואנג וקטרה יוצאים מורים מאוד בעייתיים. מאוד 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 בעייתיים, במיוחד אנג. אז זה היה לי מאוד מעניין לראות, אחרי
כן,
שאתה סדרה שלמה מתאהב בדמויות.
אז אני חייב, אז אני שמח שאתה אומרת את זה, כי... אני זוכר שכשראיתי את זה פעם ראשונה, היה לי קשה עם הכתיבה הזאת של הארי, ועם איך שהוא מוצג. פעם השנייה, עפתי על זה, כי הבנתי כמה זה אמיץ, וכמה זה בעצם נתן לנו את כל הקר הזה לסיפור.
כן, כן. אז אלבוס בעצם מול הארי, מול אבא שלו, יש לו המון אנטגוניזם.
יחסי אב ובן,
מאוד בעייתי.
זה מאוד חשוב פה
נכון,
בסיפור הזה. וכאחד עם יחסי אב מאוד סבוכים, אני חייב להודות שאני תמיד אוהב שזה קורה על המסך דווקא, או על הבמה.
או על הבמה.
אני אוהב שמתעסקים בזה.
כן, אז הסיפור הוא באמת שאלבוס מרגיש שכל הזמן משווים אותו לאבא שלו, או לג'יימס, שהוא מאוד דומה לאבא שלו
כן.
בנקודות אופי ובדברים שהוא מצליח, ואלבוס מרגיש כושל כזה, דברים לא מצליחים לו.
כן.
הוא הלך לסלידרין, הוא מרגיש שהוא לא מוצלח כמו אבא שלו, הוא לא עשה שום דבר מיוחד כמו אבא שלו, והוא עצבני על זה, הוא לא רוצה לשמוע כל הזמן מה אבא שלו עשה, כן, הוא לא רוצה כל הזמן לשמוע שהוא פוטר.
כן, מדובר בילד מאוד כועס.
כן, גם הארי היה ילד מאוד כועס.
כן. אגב, אני פתאום חשבתי על זה שג'קי רולינג כתבה באפילוג של אוצרות המוות את הסצנת שיחה הזאת בין אלבוס לבין הארי, שאלבוס דואג שהוא יהיה בסלידרין. וזה שבאמת שהיא follow through את הקו הזה במחזה, זה משהו שאני מאוד מעריך, אני חייב להגיד.
אני אשמח לדבר על זה אחר כך ספציפית, אבל קודם נסיים את הדיון.
כן, סליחה, אני כל הזמן עוצר אותך.
כן, זה מלהיב. יש הרבה על מה לדבר פה גם.
יש הרבה על מה לדבר.
טוב, אז אני אמשיך את ה... זה סיפור מאוד ארוך, אני לא עכשיו אעשה את התקציר להכל. אבל אלבוס מחליט בשנה הרביעית שלו להוגוורטס.
רביעית או חמישית?
רביעית.
רביעית, אוקיי, תודה.
בשנה הרביעית שלהם. הוא אומר לסקורפיוס, נמאס לי, גם אבא שלי עשה טעויות. אחרי שהוא שומע איזו שיחה שהארי מנהל בבית עם אבא של סדריק דיגורי.
אדון אימוס דיגורי.
בדיוק, והוא מגיע להארי ואומר לו, אני רוצה שתחזיר את סדריק. והארי אומר לו, זה לא משהו שעושים, זה בלתי אפשרי, כן. זה לא משהו שעושים. הוא אומר לו, שמעתי שיש לכם טיים טרנר.
כן, מחולל זמן בעברית.
מחולל זמן שבעצם... שמשרד הקסמים הצליח...
בעצם לפי הקנון... אנחנו אמורים, אין יותר מחוללי זמן אחרי
אסיר מאזקבן,
אחרי האירועים שאסיר מאזקבן.
זה יצא מחוץ לחוק,
כן,
זה לא...
בדיוק, אבל אימוס דיגורי איכשהו שומע שנשאר מחולל זמן אחד למשרד הקסמים, והוא רוצה שהארי יחזיר את בנו האהוב.
והארי אומר לו חד משמעית לא. ואז אלבוס אומר, אבא שלי טועה, הנה משהו שאבא שלי טעה בו. הוא גרם למוות של סדריק דיגורי. והוא בא לסקורפיוס והוא אומר לו, אנחנו לא מגיעים להוגוורטס השנה. אנחנו נתגנב למשרד הקסמים, ואנחנו נגנוב את מחולל הזמן, ואנחנו נחזיר את סדריק דיגורי לחיים. וסקורפיוס אומר לו, סליחה. והארי ואלבוס אומר לו, זה מה שעושים.
זה מה שקורה, אחי.
וזה באמת מה שקורה.
ומפה
יש בלגן. אז הסיפור לוקח אותנו לכל... למקום הזה של אפקט הפרפר, שהוא מאוד מעניין, תמיד במדיות על מסע בזמן אני מרגישה שזה קיים, שבעצם הטרופ הזה לוקח אותנו לכל מיני עלילות שונות בתוך העולם של הארי פוטר, שהיו יכולים לקרות בהינתן ו.
בהינתן ו, לגמרי.
והם באמת הולכים פעם ראשונה להציל אותו, הם אומרים שהוא יובח מאוד אם הוא לא יצליח באחד ה... מקצים ב-Tri-Wizard Tournament.
מקצים? באחד המקצים?
איך קוראים לזה?
מקצים? באחד המשימות, אבל מקצים אהבתי, אני מרגיש שאנחנו באולימפיאדה.
נו, זה האולימפיאדה של הקוסמים.
זה האולימפיאדה של הקוסמים.
כן, מה אתה צוחק עליי?
תשמעי, עולם הקוסמים זה העולם הכי חסר אחריות כלפי הילדים.
וואו, בטירוף.
וואו, אוקיי.
היום כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, דמבלדור היה פשוט חרה של מנהל.
מה זה דבר הזה?
מה הוא עשה שם, אלוהים אדירים.
את יודעת, אם מגונגול הייתה מנהלת, הדברים האלה לא היו קורים. לא היה את השננגנז האלה. את יודעת מה הבדיחה שאני חייב על הארי פוטר, המים שאני הכי אוהב? זה כזה, מגונגול לא מוצאת את דמבלדור. ואז היא כזה, סלידרין מנצחת את אלפות הבתים. דמבלדור משום מקום, 100 נקודות לגריפינדור. אז מגונגול, הנה דמבלדור. סליחה, הייתי חייב. אוקיי.
כן, הוא באמת היה עושה את זה כל הזמן.
אז אלבוס וסקורפיוס חושבים שאם סדריק יובח...
אם הם יביחו את סדריק, אז הוא לא ירצה להמשיך לזכות בטורניר.
אני יוצר אותך שוב.
טורניר.
חשוב פה לציין, אנחנו חוזרים לגבי האש בעצם.
כן.
לספר האהוב עליי.
ספר האהוב עליך, אבל לא באמת רואים שם משהו ספציפי.
בסדר, היה לי כיף. מה, הם היו עכשיו חוזרים, לא יודע, לחדר הסודות. פחות מעניין. עושים לגבי האש, לאקשן.
דווקא חדר הסודות כן יש לו קטע בהצגה.
נכון, האמת שנכון. טוב, בקיצור, אז יש להם את התוכנית הזאת של להביך את סדריק.
והם חוזרים לזמננו, והם מגלים ש...
רגע, מה הם עושים? את זוכרת מה הם עושים? איך הם מביכים אותו שאת לא בא לך לספר על זה?
גונבו לו את השרבית, אני חושבת, הם עשו לו אקספליארמוס.
אוקיי, ואז הם חוזרים לזמננו, ומה הם מגלים?
והם מגלים...
אני לא זוכר, וואו.
כי היו כמה דברים.
הם עשו את זה כמה פעמים, אבל יש איזשהו פעם אחת שהם עושים משהו.
הם לא הצליחו והם חוזרים שוב, והם עושים את זה שוב בשלב אחר. אני לדעתי באגם.
שם תרגע עם המים.
באגם, כן.
זוכרת בהצגה, יו, זה מטורף מה שהם עושים שם עם המים.
ובאיזשהו שלב, אחרי כמה פעמים שהם עושים את זה, המצב כל כך כל כך השתנה ונדפק, שהגענו למצב שסקורפיוס מגיע לבד להווה. והוא מגלה שאלבוס לא קיים, הארי פוטר מת, ווולדמורט ניצח במלחמה.
כן, וכולם עכשיו נראים כאילו הם נאצים של וולדמורט, כזה יש להם...
כן, ואמברידג' היא המנהלת, באתי להגיד מנהיגה. מנהיגה. המנהלת של הוגוורטס.
ופה בעצם זה נגמר החלק הראשון, נכון? שהוא חוזר והוא מגלה את זה, ואז יש את...
נכון.
ואז יש את הקטע המטורף הזה, אני יכול להגיד אותו?
כן.
איך בסוף של החצי הראשון של הילד המקולל, יש רגע מטורף. משום מקום, נופלים על הקהל איזה שלושה סוהרסנים, אבל סוהרסנים פול סקייל.
כן.
עכשיו, הגלימה שלי גם נתנה לי סתירה בהצגה השנייה.
באמת?
ממש עשה לי ככה בפנים, וואו. בהצגה שהייתי בה עם מדהים, אחי הקטן.
יו.
קיצור, זה מטורף. אני גם בתור ילד פחדתי פחד מוות מסוהרסנים. ועכשיו בתור מבוגר אני מת עליהם. פתאום היה לי נגשות של הרגשות האלה בהצגה, כי אמרתי, לא, יש פה סוהרסנים!
מדהים, מדהים.
וזה היה מדהים.
כל הסיפור הזה. אז כן, יש עוד מלא פלוט פוינט, וזה ממשיך משם, וזה, אבל זה הרעיון של ההצגה, עד שבסופו של דבר מחזירים את המצב למה שהוא היה קודם, ובשביל זה אלבוס צריך לחבור גם אל הארי כדי שהדבר יקרה. פלוט פוינט שאני מאוד אהבתי זה את הקשר של דראקו והארי, שנחקר הרבה יותר בהצגה הזו.
אני חושב שזה היה the logical next step, המערכת יחסים הזאת שמתקיימת באופן גם מאוד אורגני בין שניהם בהצגה, בין דראקו להארי. מאוד אהבתי את זה.
זה מעניין, כי דווקא הארי הוא זה שלא רוצה שאלבוס יהיה חבר של סקורפיוס.
כן, הארי יוצא פה ממש אסהול בסיפור הזה.
הוא חושב שסקורפיוס מזיק לו, הוא חושב שהוא לא צריך להיות חבר של מלפוי, ודראקו מאוד מאוד אוהב את הבן שלו, והוא רואה שאלבוס עושה לו מאוד טוב, וזה חשוב לו שהם יישארו חברים.
כן, נכון.
וזה מעניין, זה מין היפוך של התפקידים ביניהם.
כן.
אבל מה שאני הבנתי כשראיתי את ההצגה, זה יותר ממה הסיפור ומה ה...
כן, כי יש פה באמת, קורה חמש שעות של סיפור, קורים המון המון דברים.
אבל אני חושבת שבתכלס, ובקור של זה,
כן, בבסיס.
זה סיפור על חברות.
חד משמעית.
והחברות של אלבוס וסקורפיוס באמת הצליחה לגעת בי.
לגמרי.
אני ממש הרגשתי שם את כל התהליך, יש שם המון המון רגעים מאוד יפים ביניהם.
נכון, נכון.
שאני באמת התרגשתי בהם.
אני חושב שגם ראוי לציין שגם הארי פוטר, הספרים וגם הסרטים, גם זה סיפור מאוד רחב, מאוד גדול, עם המון המון אלמנטים, המון המון דברים, ובסופו של דבר יש פה גם את ה... סיפור של הפאונד פמילי, של הארי, רון והרמיוני, הרי לא סתם כל מה מדברים על הגולדן טריו.
אני חושבת שאם היית שואל אותי על מה הארי פוטר במילה אחת, אז הייתי אומרת לך, זה סיפור על אהבה.
וזה גם מה שהיא אומרת, אגב, ג'יי קיי רולינג.
כן.
היא גם אומרת את זה. ואני חושב שזה היה נורא חשוב להעביר את זה מהספרים למחזה, ואני חושב שגם עשו עבודה נפלאה, כי לא רק שאלבוס וסקופיוס הם דמויות מעניינות, המערכת יחסים שלהם מעניינת.
היא מאוד מיוחדת.
והמערכת יחסים היא עוד דמות.
כן, הם היחידים שמבינים אחד את השני,
כן.
מכל האנשים בעולם. כאילו, נכון. הם מבינים רק זה את זה.
ובאמת, יש משהו בחברות, בין חברים הכי טובים, בשפה הזו ובהבנה הזאת שבין שני חברים הכי טובים, בעולם הזה, היקום הזה שמתקיים בין שני חברים הכי טובים, שהוא מיוחד והוא מעניין למחקר, ואם לא עושים אותו טוב, זה נופל איפשהו על השמל ציוד ועל ה...
זה הופך למאוד שטחי.
בדיוק, זה המילה שחיפשתי, מאוד שטחי, ופה הם עושים את זה בעיניי מאוד טוב ומאוד מאוד יפה גם.
כן, וזה גם נבנה במהלך ההצגה. כאילו בהתחלה אתה כזה היה שני חברים, ולאט לאט אתה מבין שהאהבה ביניהם זה הדבר הכי חשוב בהצגה הזו, זה הדבר שהכי חשוב להם.
זה המנוע בסופו של דבר.
ואתה גם רואה את זה מתקיים, רואה כל אחד מהם יש לו איזה רגע שהשני סוג של האהבה שלו אליו מצילה אותו, וזה מאוד מאוד יפה.
נכון.
זהו, אז זה כזה הסיפור הכללי. האמת להגיד לך, אחד הדברים היחידים שידעתי על ההצגה לפני שהלכתי לראות אותה, זה שהילד של הארי והילד של מלפוי הולכים להציל את סדריק דיגו.
אוקיי. מעניין.
ברמת העיקרון מה שידעתי, אז אמרתי, מה לעזאזל, מה הקשר סדריק עכשיו?
כן.
כאילו, מה רוצים ממני?
אגב, אני...
וזה עבד לי, בהצגה.
זה עובד.
זה עבד לי.
אני חושב שלהביא פתאום את סדריק לתוך השיחה, לתוך המחזה, זה גם החלטה אמיצה. זה גם לא מובן מאליו, אני חושב שגם בזה השתמשו נורא נורא יפה.
למה דווקא סדריק?
כי אני חושב שסדריק, יותר מכל הדמויות שמתו אחר כך, הארי מרגיש שזה הכי באשמתו והכי עליו.
אתם מדברים על זה בהצגה המון.
זה גם היה הראשון.
בדיוק, נכון.
הרי בסוף כל ספר, עד השביעי, דמות מתה.
נכון.
וזה סדריק והסיריוס ואז דמבלדור, וכמובן באוצרות המוות, הרים של דמויות.
נכון.
אבל הוא היה הראשון.
אבל זה לא רק כי הוא הראשון, יש את המשפט הזה שהם כל הזמן חוזרים עליו, שעל זה הוא מרגיש כל כך השם, שזה kill the spare.
שזה, בעיניי, זה אחד הדברים המבריקים שרולינג עשתה. כי זה בעצם הרגע הסופי הזה שהארי פוטר אתה כבר לא יכול לקרוא אותו בגיל 9 באמת, ולהבין. זה כבר הופך להיות משהו...
אני זוכרת שפעם הגיעה איזה אימא עם הילדים שלה לקנות הארי פוטר אצלנו בחנות.
גם היו רגעים כאלה, מעניין תגידי את זה.
ושאלו אותי, היא שאלה אותי, זה לא מפחיד מדי בשביל ילדים לקרוא, כאילו זה לא משהו שהוא זה. היא באה לקנות את הראשון. אמרתי לה, עד הרביעי, זה עדיין מתאים לילדים, הוא היה בן, לא יודעת, 8, 9, משהו כזה. עד הרביעי זה עדיין בסדר, מהרביעי הייתי אומרת לחכות קצת שיגדלו.
אני מסכים, יש משהו כל כך עוצמתי ברגע הזה, ברגע הזה של השיפט של הסדרה הזה. הרגע הזה לא מגיע כשוולדמורט חוזר. זה פרק אחרי זה, הרגע הזה מגיע פה. כשזנב תולה אומר, כשוולדמורט אומר לזנב תולה kill the spare, וזנב תולה הורג את סדריק מול העיניים של הארי, והכל משתנה.
זה המוות הראשון ב...
ובעצם,
שקורה מול העיניים
כן,
שלנו.
כן, ופה בסוף. בעצם אנחנו, ואת הנקודה הזאת, אליה חוזרים ובה משתמשים כמנוע לילתי, כאילו, נכון. של, של המחזה.
אבל מה זה אומר kill the spare? זה אומר ש... שהוא ספר,
כן,
שום דבר חוץ
הוא כלום,
מזה.
הוא שום דבר, הוא לא קריטי פה.
ועל זה הארי מרגיש מאוד אשם, כי הארי מרגיש שאם לא הוא... זה לא היה קורה לסדריק.
אני בטוח שהארי חושב הרבה על המוות של סיריוס, ועל המוות של דמבלדור, ועל המוות של פרד.
אבל היה הרבה...
מה שמשאיר אותו ער בלילה, זה המוות של סדריק. אני בטוח בזה.
לגמרי. ובגלל זה, זה גם הדבר שאלבוס הכי מרגיש שהוא צריך לתקן.
נכון.
עבור אבא שלו. נקודה אחרת...
גם לראות את אימוס דיגורי עדיין חי אחרי כל השנים האלה.
כן.
זה נורא קשה.
אני תמיד בסרט הרביעי, כל פעם שאני רואה אותו מחדש, אני ברגע שהארי וסדריק חוזרים חזרה להוגוורטס, נשבר לי הלב
כן,
מחדש.
כן, שאימוס מהרגע הזה שהוא מבין,
כן.
והוא רץ לסדריק והוא צועק, That's my boy!
נשבר לי הלב
נורא,
כל פעם מחדש.
נורא.
המנגינה שלהם,
כן.
היא בראש שלי
תקועה,
כל פעם מחדש,
תקועה,
והיא מתחילה עוד... עוד כשאנחנו בתחילת המבוך, ואני תמיד עצובה.
כן.
תמיד.
חשוב לציין בעיניי שהסרט הרביעי, אמנם מדלג על המון המון דברים מהספר, אבל הוא עיבוד בעיניי מדהים לספר, למרות שהוא מדלג על הרבה דברים. זה מהסרטים המוצלחים
כן.
בעיניי.
נכון.
טוב, נחזור לילד המקולל.
אני חושבת שעד אז, סליחה, אני רק רוצה להגיד
כן,
את
כן,
זה.
כן, סליחה.
עד הרביעי... זה עיבודים שאני עומדת מאחוריהם,
כן.
ומשם זה כבר עיבודים שאני פחות מתחברת אליהם.
כן,
הם הכי פחות אהובים עליי, 5-8.
זהו, בעיניי 7 ו-8 כן עושים עבודה טובה בעיבוד הספר השביעי, אבל כן, טוב, עשינו על זה כבר פרק.
לגמרי, כן.
פרק שלם.
איך אנחנו אוהבים לחפור.
אוי, כן, אנחנו על הפנים, באמת נורא. טוב שיש לנו פודקאסט.
יש לך עוד משהו להגיד על מה שאמרנו עד עכשיו?
לא.
כי הדבר הבא שאני אדבר עליו זה הדבר ש... כן נשאר כמשהו שהציק לי, ושאני חושבת
כן.
שגם יכול, ההצגה הזו לגמרי הייתה יכולה להתקיים בלעדיו.
אוקיי.
אז אנחנו מגלים ממש בתחילת ההצגה יחד עם הימוס מגיעה מישהי שקוראים לה דלפי דיגורי, והיא בעצם הבדודה של סדריק.
כן.
שהיא מטפלת בהימוס, הוא כבר מבוגר, הוא...
כיסא גלגלים.
כיסא גלגלים, והיא חלק מהמשפחה. והיא... מצטרפת לאלבוס ולסקורפיוס. היא אומרת, זה הבן דוד שלי, אני חייבת להיות חלק מזה, אני רוצה לקחת חלק בזה ולעזור לכם.
אבל בשלב מאוחר יותר היא מצטרפת, לא?
לא, ממש על ההתחלה.
מה שקרה?
הם הולכים אליהם הביתה, דבר ראשון.
טוב שאת פה.
ממש ממש על ההתחלה.
אמרתי שאת עם יד על ההגה היום.
אני, ברגע שראיתי אותה, התעצבנתי. אני לא יודעת להגיד לך למה, משהו פשוט לא עבד לי, לא אהבתי, אולי זו הייתה גם השחקנית שאני ראיתי.
לא, לא, אני גם הרגשתי ככה.
לא אהבתי אותה. ואנחנו מתקדמים בהצגה, ולאט לאט אנחנו עוברים את השלבים של אפקט הפרפר, שחוזרים אחורה, חוזרים חזרה. ובאיזשהו שלב היא קצת מתחילה להיעלם, עד שהיא חוזרת אליהם ממש לקראת הסוף. שלקראת הסוף זה כשהם כבר רוצים לעשות עוד ניסיון אחרון, ויש איזה רגע שהיא לוקחת מהם את הטיים טרנר. כאילו אלבוס נותן לה אותו.
נכון.
היא אומרת לו שהיא תעשה את זה לבד, ושישמחו עליה, הם כבר החליטו שהם לא יכולים לקחת חלק בזה, כאילו כעסו עליהם, ההורים כבר גילו.
הם החזירו את וולדמורט לשלטון, הם עשו הרבה בלגן.
הם עשו הרבה בלגן, והיא אמרה, אני חייבת עוד לנסות, ואלבוס דלוק עליה קצת, והוא הביא לה את הטיים טרנר. וברגע שהוא הביא לה את הטיים טרנר...
נערים מ-14 חושבים עם דבר אחד, וזה לא עם המוח.
גברים באופן כללי.
סליחה.
בדיוק. ברגע שהוא מביא לה את הטיים טרנר, ברגע שהוא שם את זה ביד שלה, אני מסתובבת לעומר ואני אומרת לו, היא הבת של וולדמורט. ככה, זה עוד הרבה לפני הגילוי, כן? עוד לא, זה הגילוי במערכה הבאה.
אני מדמיין את
ה... ואני מסתובבת אליו ואני אומרת לו, עומר, זו הבת של וולדמורט.
אני מדמיין את הסצנה של...
מה? ואנחנו מסתכלים אחד על השנייה ואנחנו כזה, אני אומרת לך, זו הבת של וולדמורט. ואנחנו ממשיכים וממשיכים, מגלים שהיא רעה, מגלים שזה, אחרי איזה שעה שזה המערכה הבאה, כבר מגלים שהיא הבת של וולדמורט, וכל הקהל עושה...
אומי גאד!
ואני עושה לעומר, אני מחייכת אליו, אומרת לו, אמרתי לך. ולא היה לי מושג כלום על ההצגה הזאת, כן? הדבר היחיד שידעתי זה שיש לוולדמורט ולבלטריקס ילד, לא ידעתי אם זה ילדה או ילד, לא היה לי מושג, שזה בכלל סיפור שהיה לי...
וואו, טוב, בואי נדבר על זה.
בואי נדבר על זה. אז בעצם דלפי דיגורי היא לא דלפי דיגורי, אימוס לא מכיר אותה, הוא לא יודע על קיומה.
כן, הוא תחת כישוף אימפריוס?
אימפריוס היא עשתה לו,
כנראה. אולי קונפונדוס?
אחד מהם.
אחד מהם.
ו...
יותר הגיוני לי קונפונדוס פתאום.
והם מגלים את זה לקראת הסוף, כשהארי מגיע ואומר לו על דלפי, והוא אומר, מי זה דלפי? אין לי אחיינית בכלל.
נכון.
ואנחנו מגלים שבעצם היא מעולם לא הייתה דלפי דיגורי. היא בעצם הבת של וולדמורט ובלטריקס, שנשארה אחרי המלחמה יתומה בעצם.
מתי? מתי בלטריקס הייתה בהיריון?
שנייה, תכף נדבר על זה. רגע, אני רק אסביר את הסיפור.
מתי? כשהייתה באסקבן, כשהייתה מאסקבן, כל הזמן זה נלחמה ואין לה בטן, אני לא מבין, ואז היא מתה, אני לא מבין. סליחה, אוקיי.
גם אני לא בטוחה, אבל תכף נדבר על זה.
סליחה.
ובעצם היא חוזרת חזרה אחורה בזמן, כי היא רוצה לפגוש את אבא שלה. והיא רוצה להצטרף אליו ולהשתלט על העולם, והיא חוזרת נו, איך קוראים למקום שהם גרו בו?
גודריקס הולו.
גודריקס הולו.
מפתש גודריק.
נכון. ששם, היא חוזרת לשבוע בעצם שההורים של הארי נרצחו.
כן, הלווין.
וזה שם קורה הקרב האחרון, וכל העניין סביבה.
הלווין 1980.
הם אפילו לא נלחמים בוולדמורט, הם רק נלחמים מולה. כן. ואז הם רואים את וולדמורט מגיע, והוא הולך והורג את ההורים של הארי, כן, והם סצנה, פשוט מסתכלים.
זה סצנה מטורפת.
סצנה נורא יפה.
מהממת.
נורא יפה.
מהממת.
החלק הזה ספציפית.
כן, החלק הזה שהם רואים את זה קורה, והארי מתחרפלץ, כאילו, זה סצנה גדולה.
רואי, תגיד לי, אם היא לא הייתה קיימת, האם ההצגה עדיין הייתה יכולה להתקיים?
חד משמעית,
אני
כן.
אני לא הבנתי את הפלוט פוינט הזה, אני הרגשתי שזה מוזר לחלוטין.
זה היה זול, זה מה שזה היה, זה היה זול.
זול ומיותר גם.
ומיותר, תקשיבי. אני אמרתי, לפני 3 דקות, אני מסתכל פה על הטיים, זה, צעקתי איך, מתי בלטריקס הייתה בהיריון.
אז זהו,
ניחה,
אז...
נגיד היא הייתה, היא לא הייתה, אני לא מקבל את זה.
אני גם לא
מקבל את זה. נגיד אני מקבל את זה. וולדמורט לא, סליחה, אני מצטער, אני עומד להגיד את זה, ילדים, סתימו אוזניים, וולדמורט לא הזדיין, אני מצטער, אני לא קונה את זה.
חד משמעית, רואי, חד משמעית.
סליחה, אני מצטער, אנחנו רוצים להיות לכל המשפחה, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא עשה, זה לא, אני לא מקבל את זה.
אני גם לא מקבל את זה.
זה אנטי קנוני, ו...
אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שזה פשוט היה... כמו מה שאמרתי לך קצת על הסוף, על הסצנת אחרי קרדיטים של בלק פנטר, שהביאו את הילד של תצ'אלה, כן. כאילו, תראו, יש לו ילד, אפשר להירגע.
כן.
אז זה הרגיש לי זול כמו זה באיזשהו מקום, רק עוד יותר מיותר.
כן, אבל עם הילד של תצ'אלה, אם אנחנו משווים ביניהם, הילד של תצ'אלה כמעט מרגיש כמו מהלך תסריטאי ששווה אוסקר לעומת מה שקורה פה.
נכון.
כאילו זה היה באמת הזיה.
לא היה לנו שום רגש כלפיה, הרי אני אמרתי מההתחלה שהיא הצבנה אותי. אז, אז המהפך כן. הזה, א' לא הפתיע אותי כי אני הבנתי אותו ברגע מאוד מוקדם.
כן.
אני מההתחלה חשבתי שמשהו בה מוזר מאוד ולא מסתדר לי. אז לא היה לי שום רגש חוץ מ... תהרגו אותה בבקשה, כאילו תעיפו לי אותה מהבמה.
שמי, אם...
היא הפריעה לפלוט פוינט המרכזי, שזה כל הסיפור סביב הרי ואלבוס, ואלבוס וסקורפיוס, וכל הסיפור המשפחתי. אני חושבת שהיה דרך מאוד יפה, הם היו יכולים למצוא דרך אחרת להביא אותם לנקודה הזו בזמן, גם בלעדיה.
לגמרי.
ו... אם כבר הם רוצים שתהיה איזה נבלית שתעשה את זה, אני לא חושבת שהיא הייתה חייבת להיות הבת של וולדמורט, כן, היא הייתה יכולה להיות איזה מישהי שעדיין מאמינה באידיאולוגיה שלו.
יש פה המון אופציות, אתם רוצים לעשות באמת אפשר לעשות מה שאת אמרת, מישהי שמאמינה באידיאולוגיה, אתם רוצים שהיא תהיה קשורה לדמויות שהיו? סבבה, שתהיה הבת של בלטריקס ושל בעלה רודולפוס, אין בעיה, יש אופציות, בלטריקס נשואה.
זה שהייתה הבת של וולדמורט, זה היה גימיקי וחסר טעם.
בדיוק, אני מסכים. עכשיו, אני גם רוצה להגיד משהו. אני מסכים כל מה שאמרת, את רואה כמה אני עצבני. אני מסכים כל מה שאמרת, אבל עכשיו הזכרת לי משהו לפני כמה דקות. אם היה צריך אותה בעלילה, כדי שנקבל את הסצנה היפה הזאת במחדש גודריק, שהרי וכולם מסתכלים על הרצח של ההורים שלו ולא עושים כלום, שזו סצנה כל כך עוצמתית ומדהימה, כי אני מוכן לקבל את זה. סתם זה נקודה שהייתי חייב רגע להגיד.
אבל זה מה שאני אומרת, גם אם היינו צריכים אותה,
זה עדיין,
זה שהייתה הבת של וולדמורט לא תרם לזה באף דרך.
בדיוק, זה שהייתה הבת של וולדמורט לא תרם בשום צורה.
גם לא היה איזה ייחוד מרגש ביניהם, לא היה כלום. כאילו זה היה סתם.
זה היה סתם.
עכשיו, לגבי הבת של בלטריקס ווולדמורט, כי היא מדברת על זה באיזשהו שלב במחזה, והיא אומרת ש... שהיא ילדה אותה לפני הקרב בהוגוורטס. אוקיי? עכשיו אני אומרת לעומר, תגיד, אנחנו לא ראינו את בלטריקס, ילדה אותה רגע, באחוזת מלפוי לפני הקרב בהוגוורטס. סבבה? אני אומרת לא אומר, אבל אנחנו היינו באחוזת מלפוי לפני הקרב בהוגוורטס. אנחנו ראינו את בלטריקס באחוזת מלפוי לפני הקרב בהוגוורטס.
אבל גם ראינו אותה לאורך כל הדרך.
והיא לא הייתה בהיריון.
ראינו אותה גם לאורך כל הדרך. ראינו אותה כשהיא נלחמה במשרד הקסמים בסוף משרד עוף החול. ראינו אותה בתחילת הנסיך חצוי אדם עם נרקיסיה. ראינו אותה בסוף הנסיך חצוי אדם כשהם פורצים להוגוורטס עם סנייפ.
כבר מאוד קריטי בעלילה. לא, אבל אני מדברת על הרגע הספציפי שהם... הם אומרים שהיא כבר הייתה בהיריון שם, והיא ילדה את דלפי לפני הקרב בהוגוורטס, באחוזת מלפוי. ואני אומרת לעומר, אנחנו ממש היינו שם בספר, כאילו, זה קרה. איפה הם קלעו את הארי, רון והרמיוני כשהם מצאו אותם?
כן, ברור.
באחוזת מלפוי. איפה דובי הציל אותם ומת אחר כך? ממי? מהסכין של בלטריקס?
כן, הכי אתה זורקת ככה עם הבטן, כאילו. די, תקשיבי.
לא, והיא אמורה כבר להיות בהיריון מתקדם אם היא יולדת אותה שם לפני הקרב בהוגוורטס, נכון? זה לא עברו 9 חודשים מאז עד לקרב בהוגוורטס. תגיד לי אם אני טועה.
לא, 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 צודקת.
בלטריקס לא הייתה יכולה להיות בהיריון שם. היא לא.
שוב, אני חוזר על זה. זה אנטי קנוני. זה רטקון.
לא יצר לי שום היגיון.
זה רטקון מהסוג הגרוע ביותר.
אז זה משהו שעוד כששמעתי על ההצגה מאוד עצבן אותי, זה משהו שהמשיך לעצבן אותי גם בהצגה עצמה.
אגב, זו נקודה גדולה מאוד מה שאמרת, וזה מוריד לגמרי כוכב מהציון של ההצגה.
כן.
אבל שאלה אמיתית, חוץ מזה, היו עוד דברים שהפריעו לך?
דברים יותר קטנים.
אז מעניין אותי, כי זה ברור.
כן.
אבל אני נגיד, אני גם עבר המון המון זמן, ראיתי זה לפני 4 שנים, אבל עכשיו אני חושב על התמונה הגדולה, ולא זכור לי יותר מדי דברים חוץ מזה שממש הפריעו לי. אז מעניין אותי לשמוע.
אז אני אגיד לך מה, כשראיתי, באתי להגיד שכאילו אני, זה משהו שהפריע לי מאוד לפני ההצגה, כי חשבתי שההצגה סובבת סביב זה. זה הפריע לי גם בהצגה, אבל כשראיתי אותה הבנתי שהיא לא סובבת סביב זה. זה היה כאילו פרט שמין חזרו אליו בסוף, ובמהלך ההצגה הוא פחות היה הדבר המרכזי. רוב ההצגה הייתה באמת סביב הסיפור של... הסיפור המשפחתי, הסיפור החברי, שמאוד עניין אותי ומאוד התחברתי עליו. ובגלל זה, זה לא הרס לי את הצפייה בהצגה, וזה לא הפריע לי ברמה של אני לא אהבתי את ההצגה, כן חשבתי שזה מיותר. תשמע, רוב הדברים שהפריעו לי האחרים, היו דברים שאני יכולה להעלים עליהם עין. Mm-hmm. למשל, לא כל כך אהבתי מה שעשו עם הדמות של רון. Okay, הרגשתי שהפכו נכון. אותו ל... רון תמיד היה לו קטע שהוא קצת טמבל כזה.
כן.
אבל הוא לא טיפש.
כן.
אוקיי? Okay? רון אף פעם לא היה טיפש.
נכון.
הוא לא היה אידיוט.
הוא טמבלול, אבל הוא לא טיפש.
כן, הוא אני... קצת כזה טמבל
נכון,
כזה.
נכון, נקודה טובה. מסכים.
ובהצגה הפכו אותו לאידיוט מוחלט. למין מישהו שאין לו שכל וחצי, כאילו כן. אין לו כלום במוח, ריק לגמרי, כל מה שהוא עושה זה לעשות שטויות וכמעט להתגלגל כן. על הבמה, כאילו קומיק ריליף
כן,
לגמרי.
כן, קומיק ריליף ולא מאוד מוצלח, אני עכשיו נזכר, כן.
ולא מאוד מוצלח, כן. הפכו אותו לליצן את רון,
כן.
ברמה שהוא לא. כאילו, אני מאוד אוהבת את רון כדמות בספרים.
גם אני מאוד.
ואני לא... ראיתי אותו על הבמה ולא ראיתי את רון. Mm-hmm. ראיתי מישהו עם שיער ג'ינג'י שאומרים שהוא רון.
נכון, אני מסכים מאוד.
אז זה משהו שנגיד מאוד... קצת חרה לי. אבל, אתה יודע, זה גם נקודה קטנה, ובכל זאת יש לך המון המון דמויות.
כן, יש פה המון
דמויות. אז יכול להיות
דמויות.
שחלק מהם היו צריכים, אתה יודע, להפוך אותם לאיזה... נקודת point, אופי
כן.
כזה ש...
לגמרי, לגמרי.
אני כן... בחלק מהמקומות היה לי קשה קצת עם הארי, מה שאתה מספר. Mm-hmm. אני כן חושבת זהו, שזה היה מעניין מה שעשו איתו, אבל זה כן לפעמים סוג של כזה העיף אותי החוצה, כי כאילו אני רואה אותו ולפעמים אני לא מקשרת אותו להארי. כאילו אני רואה דמות, אני לא רואה את הארי.
זה מה שקרה לי באמת בצפייה הראשונה. בצפייה השנייה אהבתי את זה הרבה הרבה יותר, כנראה הייתי מוכן לזה גם.
אז זה לא שלא אהבתי את זה, או שזה הפריע לי ברמה שאני חשבתי שזה נכון לסיפור, אני חשבתי שזה דרך מעניינת לספר את המערכת יחסים שלו עם אלבוס, אבל אני חשבתי שזה כאילו קצת לא קשור להארי שאני מכירה.
כן. אני חושב שבסופו של דבר, אם אתם אוהבים הארי פוטר ויש לכם את הדרך לעשות את זה, להרשות את זה לעצמכם, זה בעיניי חוויה שהיא must.
לגמרי.
באמת, לראות את זה לגמרי. על הבמה, ושוב, אנחנו לא מצליחים להעביר לכם, נראה לי מספיק טוב, כמה זה מטורף
טוב.
על הבמה.
זה מטורף.
באמת, יש שם רגעים מטורפים, ממש ממש ממש.
זה פשוט סנסציה, ממש כן. סנסציה לעיניים. יש דבר לעיניים. אחרון שרציתי לדבר איתך עליו, כי זה כן. עד עכשיו אני לא הצלחתי to pinpoint, כאילו mm-hmm. זה מעניין אותי לדעת okay, מה
מעניין.
אתה תחשוב על זה. אני כזה, הבנתי שכאילו הפלוט פוינט המרכזי זה שאלבוס הלך לסלידרין ולא לגריפינדור. וגם סקורפיוס נמצא בסלידרין. ואז אני מסתכלת על זה, וכאילו, אתה זורר על זה, אתה לא חושב על זה יותר
נכון.
מדי.
נכון.
אבל אני תוהה לעצמי, כי למדת להכיר את הדמויות האלה במהלך ההצגה.
כן.
מה בהם הוא סלידרין?
מה בהם? אין לי שמץ של מושג.
אתה יודע להגיד לי?
לא. אני חושב ש...
כי מה אומרים על סלידרין? מה הנקודות אופי שלוקחות לסלידרין? זה אמביציה? ומה זה עוד?
ארמומיות.
ארמומיות ואמביציה, משהו כזה. אין לסקורפיוס, אולי לאלבוס, אבל אין לסקורפיוס עצם אחת ארמומית בגוף.
אני חושב...
הוא לא יודע להיות ארמומי.
בסופו של דבר הלכו פה, אני חושב, על הנקודת פתיחה, הנקודת זינוק הקלה. שהוא מאלפוי, אז אנחנו לא נפקפק בזה שהוא בסלידרין, כי כולם שם לאורך כל הדורות היו בסלידרין.
נכון.
ואלבוס הולך לסלידרין בגלל שזה מה שצריך מהסיפור, כדי שהוא יהיה רחוק מהמשפחה שלו, ושם הוא יכול לפגוש את סקורפיוס. אבל להסביר לך באמת מה סלידרין בכל אחד מה...
כן, כי בכל אחד מהדמויות בהארי פוטר אתה יכול להבין למה היא נמצאת בבית שהיא נמצאת בו.
הסיבה שהם בסלידרין זה כי הסיפור היה צריך שהם יהיו בסלידרין.
אם אתה שואל אותי, אני חושבת ששניהם היו צריכים להיות בהאפלפאף.
לגמרי.
זו דעתי.
לגמרי. שני האפלפאפים חמודים.
בלי דיס על האפלפאף, כן?
לא, להפך.
דווקא ההפך.
זה אומר משהו טוב על האפלפאף בעיניי.
כן.
לגמרי מסכים.
הם ממש דמויות של האפלפאף.
כן.
וזה יכול להיות מעניין דווקא אם הם היו בהאפלפאף.
לגמרי, לקבל קצת האפלפאף.
והלכו להחזיר את סדריק דיגורי, האפלפאפי לכם.
האפלפאפי. לגמרי. טוב, יש לך עוד דברים מהגין?
בטוח, אבל לא משהו שעולה לי כרגע לראש. חוץ מזה שכאילו למרות כל הנקודות האלה שאמרתי, אני מאוד מאוד נהנית עם ההצגה, היא באמת נגעה לי ללב. נגעה לי בלב? נגעה לי ללב.
כן, נגעה לי ללב לגמרי. תאמיני בעצמך, תגידי בביטחון.
אני מאמינה בעצמך.
כל הזמן אני אומר דברים לא נכונים. צריך להגיד את זה בביטחון.
בדיוק. לא, אבל אם אני כזה מגלה טעות, אז אני אגיד אותה.
בסדר.
היא הייתה מאוד מרגשת. היא בשביל מישהו שאוהב הארי פוטר, היא פשוט הייתה כיפית. כאילו פשוט נהננו וצחקנו בלי סוף. יש שם המון בדיחות מאוד מצחיקות. היא סוגרת מעגל בכל מיני מקומות בצורה יפה.
זה גם העיצוב תלבושות ותפאורה מטורף.
ממש.
מטורף.
אני מאוד מאוד נהניתי. צריך לקחת אותה בעירבון מוגבל בחלק מהמקומות, וכשאתה בא לזה עם הראש הזה, אז אתה יכול להנות.
לגמרי, אני גם חושב שברגע שהם יצירה מצליחה לגרום לך ממש להתאהב בדמות, זאת אומרת שהיא עשתה משהו מוצלח, ואני נגיד ממש מאוהב בסקורפיוס כבר שנים, אני מת עליו
לגמרי,
פשוט.
לגמרי, גם אני. אני פשוט, אני חושבת שהתאהבתי בעיקר במערכת יחסים שלו ושל אלבוס.
כן, גם
זה
נכון.
זה משהו שמאוד עניין אותי, ומשהו ששמחתי שהסיפור היה סביבו.
לגמרי.
והתרכז בו.
All in all, זאת חוויה, זה מה שזה.
חוויה לגמרי, יקרה וטירוף.
יקרה.
אבל מי שיכול להרשות לעצמו את החוויה הזו, אני מאוד ממליצה.
אני הייתי בשלושה משחקי כדורגל של טוטנהאם בלונדון, שלושה. וזה היה יותר זול מכרטיס.
לא, זה לא נורמלי, כן? זה לא נורמלי.
אני לא יודע כמה זה עלה לך, אני זוכר שאז זה עלה לנו 150 פאונד לכרטיס, שזה המון כסף.
אני חושבת שגם לנו משהו בסגנון.
המון המון כסף.
זה המון כסף.
טוב. חוצי סתם לעשות שבוע, יש לך דברים? או ש...
אני יכולה להמליץ על משהו, כן.
אז יאללה.
אז אני לאחרונה, בהמלצת הרבה חברות שלי, התחלתי סדרה שאני בדרך כלל לא כל כך רואה קומדיות.
אני חושב שכבר המלצת על זה.
לא המלצתי על זה.
טוב.
לא המלצתי על זה.
בואי נראה.
אני חושבת שלא, ואם כן, אז אני מצטערת ואני ממליצה שוב. מי זוכר כבר עם ההפסקות הגדולות שאנחנו לוקחים?
אבל הנה, עכשיו שבועיים ברצף.
אז ככה, אז אני לא... מה? אני כן, אני לא, אוקיי.
מהי, רדי, קדימה, קדימה.
אתה מלחיץ אותי. אז בקיצור, אני לא רואה קומדיות בדרך כלל, כי אני לא מצליחה להתחבר להומור אף פעם, ואיכשהו הסדרה הזו פשוט הצליחה לעבוד עליי, אני יושבת ואני נקרעת מצחוק, יש בה משהו שמאוד מתאים לדור שלנו ולעולם שלנו, וגורם לך להזדהות עם המון מהדברים, והיא מדברת אליך בכזאת צורה סאטירית ואירונית, על דברים שהם כאילו לא בסדר בעולם שלנו. והיא נהדרת, קוראים לה Crazy Ex-Girlfriend, אין לי מושג איך לקרוא לה בעברית. לא, נראה לי דיברתי איתך על זה פשוט.
כן? את חושבת?
דיברתי איתך על זה, לא נראה לי שהמלצתי על זה עדיין. כי אני לא זוכרת שדיברתי על זה פה בפודקאסט.
אם כן, זה יהיה נורא מצחיק.
אז אם כן, בבקשה, אז הנה, הסדרה גם מצחיקה, זה יופי. אני כרגע התחלתי את עונה 2, יש לי עוד 3 עונות לפניי, אבל אני פשוט נהנית מכל רגע, זה הדבר היחיד לאחרונה שמעלה חיוך על שפתיי, ובאמת מומלץ מאוד למי שאוהב קומדיה שהיא גם מתוחכמת, שיש בה אירוניה, והיא מוזיקלית.
כן.
אבל מוזיקלית מאוד טובה, כי הם צוחקים על עצמם שהם כן. שרים שירים.
זה בנטפליקס, על עצמם, נכון?
כן, זה נמצא בנטפליקס, ואני מאוד, באמת מאוד ממליצה. זה משהו שבדרך כלל לא הייתי מתחברת אליו, אני חושבת, לא הייתי מתחילה בכלל לראות, אבל הכריחו אותי, ואני כל כך מודה על זה.
אוקיי, טוב. אז אני גם ממליצה לסדרה, סדרה שאני רואה ממש ברגעים אלו, קוראים לה לוטוס הלבן, או The White Lotus, זה סדרה שבטוח המון מכם שמעו עליה, בשנה, שנתיים האחרונות, היא הפכה להיות מאוד מאוד מדוברת, זה בעצם סוג של סדרת אנתולוגיה, כל עונה היא סיפור אחר, עם דמויות אחרות, אני ראיתי רק את העונה הראשונה, אבל הבנתי שכן יש קווים שמחברים בין שתי העונות, אבל בעיקרון זה סט דמויות שונה וסיפורים שונים, כל עונה בעצם מתרחשת בסניף אחר של המלון הזה שנקרא לוטוס הלבן, במקום אחר, העונה הראשונה זה בהוואי, העונה השנייה באיטליה לדעתי. אז עדי תפסה אותי ממש בחמש דקות האחרונות של הפרק האחרון של העונה הראשונה.
הייתי צריכה לאחר לך עוד קצת.
כן, אבל אני חייב להודות, אני התחלתי לראות את זה לפני יומיים בערך, 6 פרקים העונה הראשונה, הסדרה הזאת היא תענוג. היא פשוט תענוג, זו סדרה טעימה, מכירה שסדרות הם סרטים הם טעימים, זה פשוט כזה... זה מה שזה, זה כתוב טוב, זה מצחיק, זה קרינג'י, יש שם מוזיקה מטורפת, זה מצולם יפה. וזה גם, תיאת, מאוד צוחק על עצמו, וצוחק על נושאים שמדוברים מאוד היום.
מרגיש לי שאנחנו מדברים על אותה סדרה.
כן, אני חושבי שקרייזי אקס גרפרנד, סדרה מלפני 5-6 שנים. נכון, נכון. זה ממש על מה שקורה כרגע, בצורה הכי חריפה שיש. מהמם, כיף גדול, באמת בינג' מקסים. לא מקסים, בינג' כיף, מופלא.
אצלי הוא מקסים.
אצלך הוא מקסים.
אז הנה, יש לכם שתי סדרות באמת טובות לראות, ולמי שיש לו זמן בחיים,
לגמרי.
רוצו על זה, כי באמת מומלץ מאוד.
וזהו.
זהו, ניפגש שבוע הבא.
ניפגש שבוע הבא, אנחנו היינו שעת סיפור, אני הייתי עדי, סתם אני הייתי רוי, זאת הייתה עדי.
אני הייתי עדי.
לא לשכוח, אנחנו בכל המקומות שבהם מוצאים פודקאסים, אנחנו באינסטגרם גם, ויאללה, עדי, תגידי ביי.
שיהיה לכם המשך שבוע נעים.
יום טוב.
סוף שבוע נעים.
ביי.
ביי.